המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
למלחמה בעזה מחירים מנטליים קשים על הנפש שלנו, ובאופן כללי החיים המודרניים הם עמוסים ומלחיצים, ובכלל אם מסתכלים על השנה האחרונה, יש המון מקור לדאגה או לרגשות שליליים. אז איך מתמודדים עם כל הדבר הזה? יש ענף בשם פסיכולוגיה חיובית, ואיתנו כאן כדי לצלול לתוך הענף הזה, דוקטור עידית זכאי-אור, מנכ"לית מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית באוניברסיטת רייכמן. היא בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ופילוסופיה מאוניברסיטת בר אילן. בהמשך היא למדה במסלול ישיר לתואר שלישי בפסיכולוגיה חברתית תעשייתית, כולל התמחות ועבודה בארגונים, וסיימה שם דוקטורט בפסיכולוגיה חברתית קוגניטיבית. עידית עבדה במשרד ראש הממשלה בשורת תפקידי שטח, ובהמשך בתפקידים ניהוליים בתחומים מגוונים, ובנוסף עסקה בהוראה במערכת החינוך, תוך התמקדות בנוער בסיכון. מה שלומך, עידית?
טוב, תודה. אני כרגע, אין לי אף בן בחזית, אז אני לא יכולה להתלונן.
מדהים, זה בדיוק התשובה שרציתי לשמוע, זה בהחלט משמח. אז אולי בעצם נתחיל ממה זה בעצם פסיכולוגיה חיובית?
פסיכולוגיה חיובית היא האחות הצעירה והחכמה של הפסיכולוגיה. כשאני הייתי סטודנטית לפסיכולוגיה באלף הקודם, היא עוד לא התקיימה. בשנת 1999, מי שהיה ראש אגודת הפסיכולוגים האמריקאית, חשב שאולי כדאי להתייחס גם לאזורים שיש להם פוטנציאל של צמיחה וגדילה והתפתחות, ולא רק לאזורים שהפסיכולוגיה עסקה בהם הרבה מאוד, והם של לרפא מחלות ולסייע לאנשים שסובלים מקשיים. וזאת גישה מאוד מאוד שונה לדרך שבה ניגשים לאנשים. כלומר, ברור שהקשיים קיימים והם משמעותיים, אבל בכל אזור של קושי גם יש פוטנציאל לצמיחה וגדילה, ואם מתייחסים אליו, אז האינטראקציה הופכת להיות משהו שונה לגמרי.
ובאמת, את אמרת שעכשיו שלמדת לא היה את התחום הזה בכלל, הוא לא היה קיים. אז איך הגעת לשם? כאילו, איך השתלבת לתוך זה?
אז אני עשיתי דוקטורט בפסיכולוגיה, ואז עברתי לקריירה מסוג אחר לגמרי למשך שנים רבות. וכשסיימתי אותה, נסעתי לכמה שנים בארצות הברית, ושם נחשפתי על ידי בקשה של פרופסור מריו מיקולינצר, שהוא הדיקן המייסד של הפקולטה לפסיכולוגיה, וגם אחד המקימים של מיטיב, שאני אבדוק אם אפשר להכניס את מיטיב לעבודה בארצות הברית, בקליפורניה, ששם גרתי. ואז נחשפתי לתכנים והתלהבתי עד עמקי נשמתי ממש, גם עם מיטיב כארגון וגם מהתחום שלמדתי אותו, כי לא יכולתי לצאת לא רצינית כשבאתי לדבר על מיטיב. והעולם הזה הוא קטן, והאפשרויות בו רבות. ויום אחד הוצע לי להיות המנכ"לית של מיטיב, ולא יכולתי לסרב.
באמת, עבודת החלומות.
ממש כך. זה כששואלים אותי מה אני עושה, אני אומרת, אני מחזיקה בג'וב הטוב בעולם.
לגמרי. אז מה באמת אתם עושים במרכז?
המרכז, שאיפת המקימים של המרכז, שהיא גם שאיפתנו כולנו היום, היא לתת את כלי הפסיכולוגיה החיובית בתפוצה כמה שיותר רחבה. וכשהוקם המרכז לפני יותר מ-14 שנים, חשבו מה תהיה הדרך הכי אפקטיבית להפיץ את הכלים האלה, שבטח נדבר עליהם, תשאלי איזה שאלה אחרי זה.
סגור עליי.
בצורה כמה שיותר אפקטיבית לכמה שיותר אנשים בארץ, והדרך הראשונה שנבחרה הייתה מערכת החינוך. ומאז באמת הלחם והחמאה של מיטיב הם פרויקטים עם צוותי חינוך, שאנחנו מלמדים אותם את כלי הפסיכולוגיה החיובית, שישתמשו בהם בחייהם, וגם יעבירו אותם התלמידים בכיתות. אז זה אזור שאנחנו מאוד מאוד גאות פה, כי הוא מאוד שוויוני, ויש לו אפשרות לגעת בהרבה מאוד אנשים שלא יגיעו לאזורים האלה בעצמם. בנוסף לזה, מרכז מיטיב עובד בארגונים, ועובד בקהילות. יש לנו פרויקט ממש מדהים עם מרכז הישראלי להתמכרויות, שבו אנחנו נכנסים לעיר ונותנים שם מענה של כלי הפסיכולוגיה החיובית וכלים עם שותפים נוספים, שבעצם משפרים חוסן והתמודדות, וכך מפחיתים התמכרויות. אז זו עבודה, כן, זו עבודה ממש מרגשת, כי אפשר לגעת באנשים, אפשר להגיע למשל לבני נוער, גם בבית הספר, גם בפעילות אחר הצהריים, גם להורים שלהם, ואז הסיכוי באמת לעשות שינוי הוא הרבה יותר משמעותי. אם מישהו היה נותן לי את הפנטזיה שלי, זה היה בדיוק לעבוד ככה, אבל בכל המקומות. שאפשר לגעת גם בחינוך וגם בחינוך הבלתי פורמלי וגם בהורים, ובאמת להשפיע, לטובה.
אז באמת, איך אתם עושים את זה, למשל, בדוגמה, עם ההתמכרויות או בתיכונים או בבתי ספר היסודיים, כאילו, איך אתם מגיעים אליהם?
אבל רגע, אני עוד לא אמרתי עוד דבר חשוב, שיש לנו גם, כדי שלא יקופח הציבור הרחב, אז מעבר לעבודה בקהילות ובמערכות ממשלתיות וכן הלאה, גם יש לנו לימודים לציבור הרחב. יש לנו כל הזמן שני קורסים רצים, שמאפשרים לאנשים פשוט לבוא וללמוד את התחום הזה, ללמוד את הכלים האלה. אז איך אנחנו עושים את זה? אז מרכז מיטיב מורכב מאנשי טיפול וגם אנשי מחקר. ואנשי טיפול תמיד מאמינים בתהליכים. אז הדרך לעבוד היא לייצר תהליכים ארוכי טווח, שנמשכים על פני חודשים עד כדי שנים, שבה נותנים לאנשים כלים ומאפשרים להם להשתמש בהם, וללמוד אותם ולשאול עליהם שאלות, ואז עליהם לבנות עוד כלים. וככה יוצרים בעצם תהליך אצל אנשים שמנסים לשנות להם את השפה הפנימית, שפתאום את מסתכלת על העולם מסביבך בצורה קצת אחרת.
מה למשל?
למשל, אחד הדברים הכי משמעותיים היא על מה אנחנו ממקדים את המבט. כי בעולם יש הרבה מאוד קושי וצער, בתקופה הזאת בישראל זה משהו שאפילו לא צריך להגיד אותו, הוא ברור מאליו. אבל גם בימים האלה את מסתכלת ואת רואה תינוק בזרועות אמו או אביו שהוא שמח ומחייך. את מריחה פרח שהריח שלו נהדר. את רואה אנשים עושים דברים טובים ומדהימים לטובת אנשים אחרים. אם את בוחרת להתמקד חלק מהזמן במקומות האלה שבהם את רואה דברים טובים קורים, או את רואה אפשרות שלך לעשות דברים טובים, אז הרווחה הנפשית שלך מאוד מאוד משתפרת על ידי משהו שאת ניהלת. וזאת מיומנות שככל שעוסקים בה יותר, כך משתפר התפקוד שלנו, משתפר את הרווחה שלנו.
כמו שריר שצריך לאמן אותו.
לגמרי שריר. שריר מנטלי, אבל שריר. כן. רציתי לעשות כך.
זהו, בפודקאסט זה בעייתי.
קצת.
אז באמת, דיבר קצת על המצב, והמצב עכשיו הוא באמת, כמו שאמרת, לא צריך להסביר אותו, המון צער וקושי ופסימיות גם מסביב. אמרת גם שיש לכם שני קורסים שהם פתוחים כל הזמן. אתם רואים איזושהי עלייה באנשים שמגיעים לקורסים האלה? אולי, כאילו, במה זה מתבטא כזה המצב כרגע מבחינת המרכז ואצלכם?
זאת שאלה נהדרת. באמת, יש פרויקטים שאנחנו מעורבים בהם, שהם פרויקטים שניזומו בגלל המצב. מהשבוע השני למלחמה אנחנו עובדות עם צוותי חינוך בדרום, כי פשוט היה ברור שיש צורך אדיר, אמרו לנו תתגייסו, מיד התגייסנו, לבנתה תוכנית עם הצוות המדהים של מיטיב, שנתן כלים לאנשים להתמודד. אבל מבחינת, לשאלתך, נמצאתי קצת פוליטיקאית, נכון? הייתי על מה שרציתי. אז לשאלתך. האנשים שבאים לקורסים עכשיו, בהתחלה, ממש כשהיה חלק האינטנסיבי של המלחמה, לאנשים היה מאוד מאוד קשה להתגייס כדי ללמוד דברים חדשים. מה שאנחנו רואות עכשיו הם אנשים שבאים לקורסים כדי לדאוג לעצמם. אנשים שממש באים לעבוד. הם לא באים להרחיב את השכלתם. הם באים כדי לרכוש כלים שהם יוכלו לעזור לעצמם ולסביבתם. וזה ניכר, גם היה לנו באמת רגעים מרגשים של הקורס שהסתיים לו מזמן, הצטרפו שתי אמהות שכולות.
וואו.
והם אמרו שזה נתן להם כלים להתמודד. עכשיו, זה אחד המצבים הכי גרועים שקיימים, אם לא ה. ואם במצב הזה אפשר לקחת את כלי הפסיכולוגיה החיובית ולהשתמש בהם, אז באמת עשינו משהו בעולם.
ועד כמה הם מרגישים לדוגמה שזה עזר להם, למשל, האימהות האלו?
אחת מהן באה בסוף הקורס למנחה שלנו, לעדי פלד, ואמרה לה שזה עזר לה וזה היה לה משמעותי, וזאת אמירה מדהימה בעיניי.
מדהים, באמת.
כן.
סופר חשוב.
זה, אגב, זה בחירה בחיים. מתוך הקושי הכי גדול, לבחור, להסתכל קדימה, להתמודד, להיות עם מי שכן נמצא.
בדיוק, זה קשה לעשות את זה, זה מאוד, זה באמת לגמרי לבחור בחיים.
לגמרי, זה על גבול הבלתי אפשרי אגב.
באמת, אז באמת מעניין אותי איזה כלים יכולים לעזור לבן אדם באמת מהרגעים הכי קשים שלו, להסתכל על החיים בצורה אחרת ולקחת את המיטב.
אני חושבת שדבר ראשון, כשיש רגעים מאוד מאוד קשים, אי אפשר להתעלם מהם. צריך להבין שזה המצב, צריך להיות בהם, צריך לחוות אותם. ואז מתחיל החלק של לבחור. Okay, של לבחור. אני יודעת למשל שאני חשה צער מאוד עמוק של משהו שקרה לי, אבל אני יודעת למשל אם אני אמא שיש לי עוד ילדים, והילדים האלה קשה להם, ואם אני אהיה שם בשבילם ואני אוכל להושיט להם יד, ואני אוכל לייצר להם בית שמח, אז החיים שלהם יהיו יותר טובים וגם שלי. אז זה מקום שאפשר לגייס ממנו הרבה מאוד כוחות. גם האמונה שיכול להיות יותר טוב, תקווה. בדיוק אחת המלכות במיטיב, בעלה נפצע אנוש ביום הראשון למלחמה, בלילה הראשון.
וואו.
והיא חווה את התקופה הזאת, היא גיבורת על. והיא אמרה, תקווה זה כן תוכנית עבודה. כי ברגע שמחזיקים בתקווה, אז זה אומר שהעולם יכול להיות מקום יותר טוב, והשאלה מה אני עושה כדי שהוא יהיה כזה. כי לשבת ולחכות זה פחות אופציה. אז מה אני עושה? והיכולת להגיד, אוקיי, יש דברים שאני יודעת על עצמי עוד מקודם שעשו לי טוב. אולי אני גם יכולה להתחבר אליהם היום. יש דברים, אגב, שכיוון שיש לי השכלה עתיקה בפסיכולוגיה, אני יכולה להגיד שכבר בשנות ה-60, אחרים שפסיכולוגיה חברתית הראו שהתנהגויות של עזרה לזולת תמיד משפרות את הרווחה הנפשית, משפרות את מצב הרוח. אז אם אני יודעת, סתם גל ההתנדבות המטורף ששתף אותנו, ועדיין, אגב, מתקיים בהרבה מאוד מקומות, הוא היה גם כי אנשים באמת רצו לעזור, אבל גם כי עמוק בפנים אנחנו יודעים שכשאנחנו עוזרים למישהו אחר,
עושה טוב.
לנו נהיה יותר טוב. אז זה עוד מקום שאפשר להתחבר אליו. להסתכל על מה יש לי ולהכיר עליו תודה, זה עוד מקום שהוא מאוד מאוד משמעותי לקחת ממנו כוחות והתמודדות. ובכלל, היכולת האנושית להסתגל. בסוף אנחנו יודעים מדרווין שמי שמסתגל הוא זה ששורד, ובני אדם הם חיות מאוד סתגלניות. בני אדם שרדו אנחנו יהודים, אנחנו יודעים בדיוק איך אנשים שרדו והגיעו כדי לבנות למשל בישראל בית ומדינה. אז הרבה מאוד דברים אפשר לשרוד כאשר יש לך מטרה ומשמעות להתקדם איתה קדימה.
אז אנשים באמת, אפשר לראות כאילו שאנשים ממש מחפשים משמעות בתקופה הזאת, ואיפה הם יכולים לתרום, ואיפה הם יכולים לעזור, מישר, כאילו שראו שגם כולם מתגייסים למילואים, והאמת שזה גם משהו שהוא כאילו מאוד מאפיין את העם שלנו, כאילו את המדינה, שככה כולם קופצים לעזור.
נכון.
וגם ללא ספק יש איזה את ההיבטים הפסיכולוגיים שעוזרים, וזה מדהים בעיניי. ובאמת, רציתי לשאול אותך גם, היה הרי את התקופה הזאת, שהיא הייתה תקופה נורא נורא מורכבת, ולפני זה גם היה לנו את הקורונה, שזו הייתה תקופה קשה בפני עצמה, והיה לנו את כל הריחוק החברתי, והיינו בבית, וזה גם היה משהו אחר שהוא מאוד קשה. עד כמה יש הבדלים בין השניים ממה שאתם רואים?
הקורונה הייתה בעיה עולמית. זה היה משבר של מגפה עולמית, שלמעלה מ-100 שנה לא הייתה כמוה. ודרך ההתמודדות גם הייתה חוצת תרבויות, מדינות. העולם נהיה אחר. והסתגלנו לעולם הזה. גם פתרונות נמצאו. הייתה שם התגלגלות של הרבה מאוד דברים. צד שני, יש אנשים שנכוו, שפרנסתם התאפסה והיו צריכים להמציא את עצמם מחדש. אנשים שהם מאוד מאוד סבלו והתרסקו להם החיים. אבל החיים תמיד ממשיכים, לא משנה מה קורה. ומה שקורה עכשיו כאן, הוא במובן מסוים הרבה יותר קשה, כי אנחנו לבד. אנחנו לבד במובן הבינלאומי. אנחנו לא זו, בלבד שאנחנו מתמודדים עם מלחמה שלא נפסקת כבר כל כך הרבה זמן, שמאז מלחמת העצמאות לא הייתה כמוה, אז גם אנחנו נתפסים כרעים, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד ביקורת בינלאומית. האנטישמיות בעולם זה משהו שלא נראה כמותו כבר הרבה מאוד שנים. אני מדברת עם יהודים וישראלים שגרים בחול, הם מבועתים, הם לא ראו כזה דבר.
באמת? כן. ומה הם אומרים, למשל?
הם שואלים להרוס את המזוודות.
וואו.
כן. ואז להרוס את המזוודות ולעבור לאן. שבכל מקום אנחנו עכשיו חווים את הדברים האלה. ואני חושבת שהרבה מאוד מההתמודדות עם המצב הזה, היא קשורה למשמעות שלנו, של למשל כישראלים, אז אנחנו נלחמים מלחמה על הקיום שלנו כאן. אז אין ספק שיש דברים שאפשר לשפר פה, ואני לא אלך לכיוון הזה עכשיו, אבל עדיין כל אחד מאיתנו כפרט מסתכל על התמונה הגדולה, מסתכל על התמונה הגדולה, אנחנו בנות נלך על זה, ואומרת, אוקיי, אני כאן חלק ממארג אנושי שחווה תקופה מאוד מאוד קשה. מה אני עכשיו יכולה לעשות במסגרות שלי ומסביבי, כדי לצלוח את התקופה הזאת בצורה יותר טובה? וזאת שאלה שהרבה מאוד אנשים שואלים אותה. וכשהיום, בשמונה בבוקר, התקשרה אליי מישהי מהמושב ושאלה איפה ההוגה שהייתי צריכה להכין לכבוד אירוח של חבר'ה שבאו מכפר עזה, אז הייתה תסגורת מאוד יפה לכל מיני דברים שאנשים כל הזמן עושים, כדי לעזור לאנשים אחרים בתקופה הזאת.
אז מה עשיתם באמת עם ההוגה?
אז לגודל המזל, ההוגה הייתה מוכנה, פשוט שכחתי להביא אותה, הרמתי טלפון וזה נפתר. אבל עדיין, היא אמרה גם, יש לי מספיק, כי כולם רוצים לתת.
מדהים.
כן.
ממש.
זה באמת מאוד מאוד יפה. גם יש, עכשיו אנחנו אחרי חג, פרויקט מקסים, שקוראים לו פרויקט קרובית, אני לא יודעת אם את מכירה.
לא.
פרויקט קרובית זה פרויקט, אני לא זוכרת למה קוראים לו ככה, אבל זה פרויקט של בישול ביתי לאנשים שלא יכולים לבשל בעצמם. זה לא שאין להם כסף לקנות, אבל זה שמישהו טרח ובישל בשבילם, זה משהו אחר. זה בדרך כלל אנשים מבוגרים, ניצולי שואה, דברים בסגנון הזה. מדי חג, אלפי אנשים, אולי אפילו יותר מאלפים, בארץ, מבשלים לפי בקשות שמקבלים מהמרכז של פרויקט קרובית, ומשנעים את זה לכל הארץ.
אני אפילו הכרתי את זה.
אז בבקשה, אז הנה שאת מכירה. ואז יש גברת אצלנו שמישהי באמת מדהימה שמרכזת את זה, אז היה לבשל למשפחות החטופים ארוחת חג, והיה פרויקט קרובית, ולארח עכשיו את, את המשפחות מכפר עזה. וזה הכל דברים שהציבור מתגייסת להם, הטבלאות מתמלאות. כי יש כאן איזושהי ערבות הדדית, שאגב, יש שאלה שאני לא יודעת אם התכוונתי לשאול, אבל אני אענה, שישראל כל הזמן יוצאת גבוהה במדד העושר הבינלאומי. עכשיו, הימים האלה הם ימים מאוד מאוד קשים, תשאלי אנשים ברמה הפרטית כמה הם מאושרים, לא יודעת אם בדיוק הם יענו ברמת העושר שלהם, אבל עדיין הסולידריות החברתית והמשפחתיות שמים אותנו במקום מאוד מאוד טוב מבחינת הידיעה שיש לנו במי לסמוך. אם יש משהו שמקדם ברווחה נפשית, זה בדיוק זה. ואני חושבת שזה מאוד מאוד קשור.
זהו, לפני המלחמה היינו במקום רביעי במדד האושר באמת, ואחרי המלחמה ששאלו, אז כאילו ירדנו למקום חמישי, אבל עדיין זה נורא נורא גבוה, אחרי כל הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם, וכל מה שקורה, עדיין להיות מקום חמישי זה מטורף.
זה בא לתואר, כמה כן. שזה מטורף.
שמלפנינו מדינות סקנדינביה, אי אפשר לנצח אותם.
איזה להעביר פה הרבה יותר טוב.
נכון, נכון. האמת, במעבר די חד, יש המון 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 סרטונים ודברים שרצים ברשת, שגם בעיקר בתחילת המלחמה היינו מאוד מאוד מעורבים, והרגשנו שאנחנו גם צריכים לדעת, וממש להיות מעורבים בכל מה שקורה ולראות, וככל שהדברים התקדמו, גם הבנו שזה עושה לנו לא טוב, וזה באמת ממש יכול אפילו לגרום לטראומה משנית להרבה אנשים. מה לדעתך המינון הנכון שצריך להיות בין לדעת ולהיות חלק לבין לעשות לעצמנו גם טוב באיזשהו מקום?
אני חושבת שאנשים מאוד מאוד שונים זה מזה ביכולת שלהם להכיל. וגם כל אדם נבדל בזמנים שונים ביכולת שלו להכיל. אני למשל, שני הבנים שלי חוו דברים מאוד קשים. הם לא סיפרו לי מה הם ראו. הם לא רצו לספר לי. הם דיברו על זה עם חברים שלהם שהיו באותו מקום. כי היה להם איזושהי, אני חושבת, איזשהו רצון לא להזיק, רצון להגן. שכמובן בתפיסתי אני זו שצריכה להגן עליהם, ולא כל כך מממשת את התפקיד שלי בעניין הזה. אני חשבתי למשל שיצא הסרטון של התצפיתניות, התלבטתי האם אני צריכה לראות אותו או לא. ובסוף הלכתי לתמוך במשפחות החטופים, והקרינו את זה שם על הקיר של עזריאלי. אז ראיתי. והסרטון הזה היה ערוך. היו דברים שלא הראו בו. ואני חושבת שכל אדם צריך דבר ראשון לחשוב, לשם מה? לשם מה אתה רואה את הסרטון הזה? אם זה כי זה קפץ לך בפיד, ואתה לא מסוגל לשלוט באצבע שלך, אז תחשוב עוד פעם. באמת. כי אנחנו נחשפים ברשתות החברתיות לדברים שבכלל עין אנוש לא צריכה לשזוף. ואת הדברים האלה פשוט אסור לראות. את סרטון הזוועות של השבעה באוקטובר, אסור לראות. אנחנו יודעים מה היה שם. קראנו, הבנו, כולנו יודעים. אני חושבת שאנחנו כישראלים, שאנחנו בעצם הקורבן של הדבר הזה, לא צריכים לראות. להושיב את הנוחבות, לראות את זה 24/7, חד משמעית כן. שלהם תהיה הטראומה. אבל אני חושבת שזה משהו ש... ששואלים לשם מה, אין תשובה אמיתית. אוקיי? אבל למשל, כשהיה צריך להבין את גורלם של, של חטופים, והיה צריך לראות את הסרטונים האלה כדי להבין מה קרה להם, כדי למצוא אותם, כדי לאסוף מודיעין שיעזור לחלץ אותם, כדי להגיד משהו למשפחות שלהם, אז כאן יש מחיר רגשי מאוד מאוד גבוה למי שצפה, אבל הייתה לזה סיבה ומשמעות, ולכן זה מוצדק בעיניי. אז את הצורך לדעת אפשר לחסות בקריאה בעיתונים בלי לראות דברים שיערערו אותנו. גם עכשיו, אגב, בתבונה רבה, כל כתבה או כל סרטון יש למעלה אזהרת טריגר, וכתוב, מה יש שם?
זהו, בהתחלה לא היה.
בהתחלה אני חושבת שכולם בכלל, כולם עוד עסקו בלנשום בכלל, להבין מה קורה מסביבם, וגם אנשים הם סקרנים.
כן.
והסקרנות האנושית יכולה באמת להזיק. ולכן אני, כל מי ששואל אותי, אני אומרת, כמו שביידן אמר יפה, don't. אז אם אפשר, עדיף שלא.
וגם יש המון אנשים, לפחות אנשים שאני דיברתי איתם, שבעצם מרגישים המון רגשות אשמה, ואומרים, איזה פריבילגיה יש לי לא לראות את מה שאנשים האלה חוו וקרה להם, וכאילו חייבים לראות את זה בשביל להרגיש באמת את הסולידריות, כמו שאמרנו קודם.
אז אני חושבת שמי שמרגיש אשם שהוא לא צופה בסרטונים, שיקח את האשמה ויתעל אותה לעשייה למען האנשים שזקוקים לעזרה. Okay? כי מלראות את הסרטונים אתה לא מביא שום תועלת. מללכת לעבוד עם ילדים של מפונים וללמד אותם מתמטיקה, אם אתה סטודנט באוניברסיטה, אז וואלה, זו דרך מצוינת לתת מענה לרגשות האשמה שאתה לא נפגעת, וגם לעזור למישהו. אז באמת, זה משהו שחוץ מסקרנות מיותרת לא מספק שום דבר.
ובאמת אמרת שאפשר לתעל את זה ולעשות דברים אחרים. אם כבר צפינו בסרטונים ולא הצלחנו לשלוט באצבע, וקיבלנו את בעצם את הטראומה המשנית הזאת, איך אנחנו יכולים לקחת את הפסיכולוגיה החיובית ולתעל אותה בשביל לשפר את המצב?
אוקיי. אז ראשית, אנשים מאוד זריזים להשתמש במילה טראומה, טראומה משנית ופוסט-טראומה. אוקיי? טראומה זה אירוע שהוא מאוד מאוד מוגדר, ולא כל מי שחווה טראומה גם סובל מפוסט-טראומה אחר כך. יש הרבה מאוד אנשים שיש להם החלמה ספונטנית, בוודאי כאלה שלא לקחו חלק באירועים, אלא צפו בהם. ויש דברים שחוזרים אלינו, חוזרים אלינו בחלומות, בפלשבקים. אם זה חלום, חלום רע, זה אירוע אחד. אם זה פלשבקים, ללכת לטיפול. זה לא אזור הפסיכולוגיה החיובית. זה אזור הפסיכולוגיה הקלאסית, שיש לה כלים מאוד נחקרים, שיודעים לטפל בטראומה, אז צריך להשתמש בהם. זה דבר ראשון. זה סוג אחד של אוכלוסייה. אנשים שבאמת נזכרים בדברים שהם ראו, והופכים להיות מאוד עצובים ומאוד מוטרדים, אז יש הרבה דברים שאפשר לעשות. אחד באמת, אחד הדברים המעניינים, הוא שאי אפשר לחשוב שתי מחשבות באותו זמן. ולכן, כחלק מהשריר שדיברנו עליו קודם, והסתה של הפוקוס למקום אחר, אז צריך, כל אדם צריך לטפח יכולת לחשוב על משהו אחר. כי הרי המוח שלנו הוא רשת, יש פה אנשים שמבינים בזה הרבה יותר ממני באוניברסיטה, וכשאנחנו מאירים חלק בו, זה החלק שעובד. אז אם אנחנו חושבים מחשבות של פחד, כעס וחוסר אונים, עוד מחשבות כאלה יבואו. אז אנחנו נגיע למקום שבו מישהו הרביץ לנו בכיתה ג' אגב, שזה יכול להיות טראומה אמיתית. ולכן הדבר הראשון שצריך לעשות שמתחילים לחוות את הרגש הזה ביחד עם המחשבה, לשנות מחשבה. כל מי שיודע קצת לעשות תרגילי נשימה, מי שמתרגל גם ככה מיינדפולנס, מי שיודע, להגיד, אוקיי, זאת מחשבה לא טובה, עכשיו אני חושב על משהו שעושה לי טוב, אזור שטוב לי בו, ולייצר אזור כזה שאני הולכת אליו, מחשבתית. זה אזור אחד. אזור שני הוא אזור של העשייה. כי אם אני מרגישה רע, ואני יודעת שיש עשייה שעושה לי טוב, אני אלך אליה. אגב, ההתנדבות שדיברנו עליה קודם זה רק דוגמה אחת, לעשות ספורט. לעשות ספורט זה התרופה הטובה ביותר נגד דיכאון, וגם אין לה תופעות לוואי, חוץ משרירים דפוסים. ומאוד מאוד מומלץ, מי שמרגיש תחושה של קושי, ללכת ולעסוק בספורט שהיא או הוא אוהבים, וזה מהר מאוד נותן דיווידנד של שיפור ברווחה הנפשית. אבל הדבר העיקרי הוא באמת להסיט את המחשבה מהדבר הזה שמכאיב לנו. כי זה דבר שלא אנחנו חווינו, אנחנו צפינו בו, וצריך ללכת למקום אחר.
ובאמת, הימים האלה הם עכשיו ממש ממש קשים, ואמרת שנגיד אם יש פלשבקים, אז אני לא, אז הפסיכולוגיה החיובית אין לה מקום, כאילו זה האזור של הפסיכולוגיה הקלאסית ושל טיפול.
כי פלשבקים זה מעיד על פוסט-טראומה.
כן.
ופוסט-טראומה צריך לטפל בכלים שמיועדים לה.
ובאמת, האם אפשר לעשות שילוב אולי של גם וגם, או שזה, כאילו איפה המקום של זה ואיפה המקום של זה?
זה שאלה מקסימה. אני, יש לי בדיחה שאולי מצחיקה רק אותי, שפסיכולוגיה חיובית זה כמו שמן זית, זה טעים עם כל דבר. או חומץ בלזמי, זה גם דוגמה טובה.
באמת טעים.
נכון. כי פסיכולוגיה חיובית, אפשר לקחת את הכלים שלה ולשלב אותם בהרבה מאוד דברים. כלומר, גם, אגב, יש לנו בקורס הנוכחי, יש לנו כמה אנשים שהם פוסט-טראומטיים, מתוך ההבנה שיש דברים שהם יכולים לשלב בחייהם, שישפרו אותם. וברגע שאתה משפר חלק מהחיים, אז איכות החיים הכללית שלך משתפרת. ולכן, אני חושבת שאפשר לשלב פסיכולוגיה חיובית בהרבה מאוד סוגים אחרים של טיפול, כמובן לפי היכולת של האדם לקלוט וליישם, וכמובן המיומנות של המטפלת או המטפל והשיטה שלהם.
אז איזה דברים למשל הם יכולים לעשות גם בנוסף לטיפול שלהם?
כל הדברים שאמרתי קודם של מיומנויות של לזכור שיש לי בחירה. כי בסוף פסיכולוגיה חיובית מה אומרת? היא אומרת, לאדם יש יכולת להחליט איך יראו חייו. אני עוברת לשון נקבה עוד הפעם. ואז אם את רוצה לשפר משהו מסוים בחייך, את צריכה לחשוב ולהחליט מה את עושה לטובת העניין הזה. Okay? עכשיו, ברגע שיש לך אוטונומיה ותחושה של שליטה, אז את יכולה לבחור לעשות דברים שישפרו את מצבך. ואז הבחירה היא מגוונת בהתאם למה היכולות שלך באותו רגע, איזה משאבים יש לרשותך, נפשיים ואחרים. ואני חושבת שדבר ראשון, ההבנה שזה שאת מרגישה בצורה מסוימת ברגע מסוים, לא אומרת ששם תישארי. את יכולה בעוד 5 דקות להרגיש לגמרי אחרת. זאת מיומנות של ניהול עצמי. וההבנה שאם היום יש יום חרה, מחר יש יום אחר. ומחר תזרח השמש בבוקר ומשהו אחר יקרה. ויש לכם יכולת להשפיע על זה, ולייצר את זה. Okay? אז זה הלך המחשבה שאומר, אני אנהל את זה. שאגב, לנשים נשואות זה מאוד, כן. מאוד בלקסיקון.
לנהל זה יכולת חשובה באופן כללי.
נכון, נכון.
ולך באמת יש שני בנים לוחמים, גיל אחד במילואים, אחד בסדיר, ואני מניחה שזה מאוד קשה לדעת שהם נלחמים בחזית. האם יש דברים שאת עשית בעצמך כדי להתגבר על הלחץ, או לא לחשוב על זה, או להיות במיינדסט חיובי?
אז גם וגם וגם. כלומר, הדבר הכי בסיסי היה שבאמת, מרכז מיטיב עבד עם המון המון אנשים בתקופה הזאת, והייתה לי המון עבודה. אז לעבוד הרבה ועוד למטרה טובה, זה א' ב' של לשפר את ההתמודדות והחוסן, וגם התקווה של לחשוב על ימים יותר טובים שיבואו, ואיך הם יראו, ומה יהיה בהם. ואז גם הימים האלה באו, אחרי זה גם באו ימים אחרים, אבל לא משנה, כל פעם שהרגע כזה של נחת רוח, אז להגדיל אותו. כי רגשות חיוביים אגב, הם מנוע צמיחה מעולה לכל אדם. אז אם אני יודעת לייצר בעצמי ובסביבתי רגשות חיוביים, ואז להתמקד בהם ולהגיד, וואי, יש כאן רגע טוב, בוא נהיה בו, בוא נרחיב אותו. גם ההשפעה שלו מתרחבת בתודעה שלך. אז כל פעם שהיה רגע טוב, הגדלתי אותו. אם היה אפשר, גם צילמתי אותו, ואז צפיתי בסרטון. יש לי כל מיני סרטונים באמת מביכים והזויים, שאני צופה בהם ואני כולי שמחה, כי אני רואה את הילדים שלי, בריאים, שלמים, חמודים, וזה נותן הרבה מאוד כוחות.
זאת אומרת, לצלם פיזית בטלפון או גם לצלם מחשבתית?
גם וגם.
גם וגם.
גם וגם. לא תמיד אפשר לצלם פיזית בטלפון, כי הכוח העל האנושי הוא פה. אוקיי? הצבעתי על אונה המצחית. אוקיי? אז באמת, היכולת המחשבתית שלנו להעביר את עצמנו למקום אחר, היא הכי מקסימה. אבל אם כבר יש טכנולוגיה, למה לא להשתמש בה? היכולת לראות רגע טוב שוב ושוב, זה משהו שנותן המון כוחות. וגם מחשבה על איך אפשר לשחזר רגעים כאלה ורבים נוספים.
רגע טוב, וכאילו גם ממש מה שקורה עכשיו, וגם רגעים, זאת אומרת, נוסטלגיים ודברים טובים שהיו לנו בעבר, ואת הילדים שהם קטנים, וכזה, את הכלבים שלנו.
למשל, והחתולים גם.
גם חשוב, כל חיות.
אגב, לקחנו ממש כאילו כמה ימים לפני המלחמה, מישהו זרק בצורה מזעזעת כמה גורי כלבים בשדות לא רחוק מאיתנו, וביקשו שיאמצו, והכלבה שלנו בדיוק נפטרה כמה ימים לפני זה, אימצנו שניים. והכלבים האלה, באמת, אומנם הם גורמים נזק אדיר, צד שני, הם הביאו הרבה מאוד שמחה לחיינו, ואני מדי יום צילמתי סרטון של הכלבים עושים דברים נוראים בחצר, וכשהתאמר, הבן שלנו שאז היה בעזה ולא היה זמין לשום דבר, היה יוצא, הוא היה רואה את הסרטונים של הכלבים, מה הם עושים, איך הם מתפתחים, שזה היה חודשים.
איך הם הורסים את הבית.
איך הם הורסים את החצר, כן, ממש זה. ואז הוא חזר, הוא אמר שהחצר נראית כמו מגנן בעזה, אז הוא מרגיש בבית. אבל עדיין זה משהו, שגם הם הביאו לנו שמחה, גם כשצילמתי אותם, חשבתי איך הוא ישמח לראות אותם, וגם באמת זה עשה לו טוב על הלב. וכל זה ביחד ייצר איזשהו חלון לרווחה נפשית.
אז באמת, אמרת פה המון כלים פרקטיים שאפשר להשתמש בהם, שאני חושבת שזה מדהים, ואפשר באמת ככה ללמוד מהם הרבה. ואמרת שזה גם עניין של מאירים אזורים שונים במוח. אז רציתי לשאול אותך, האם אפשר ממש לשנות את המבנה הפיזי של המוח בעקבות התרגולים האלה לאורך זמן?
אז יש הרבה מאוד מחקרים שמראים גם איך פרקטיקות מסוימות כמו מדיטציה משפיעות על המוח. והתשובה היא שכן, מדיטציה משנה את מבנה המוח לטובה. וגם אנחנו יודעים שלמידה חדשה, כשמתמידים בה לאורך זמן, משנה את מבנה המוח. גם גורמת לעצבים להתפתח, לתאי עצב להתפתח, וגם להתחבר במקומות שהם לא מחוברים בהם קודם. ולכן, כל הזמן, כדאי לנו לעסוק בלמידה חדשה, ועדיף כזאת שתשרת אותנו, כי אנחנו מייצרים משהו במוח שלנו שגם יישאר. אגב, אני, כשאני אהיה גדולה, אני אלמד על הגן הפסנתר, לשמחתה הרבה של אמא שלי, כי אני יודעת שזה ייצר לי כל מיני חיבורים במוח שלא היו שם קודם, וגם זה ידחת הדימנציה, אז בכלל.
גם אומרים שלנגן על פסנתר זה כאילו מאמן גם את החלק הימני וגם את החלק השמאלי של המוח ביחד, אז זה נותן רווח כפול.
וגם לקרוא, זה גם שפה חדשה, שזה תווים, וגם האזנה, וגם קורדינציית ידיים. בקיצור, המון המון דברים. לא פלא שנכשלתי בזה כילדה, אבל עכשיו יש לי אמונה בעצמי, וכן.
אז את אומרת, ללמוד כמה שיותר דברים חדשים,
ולהתמיד בהם.
בעדיפות, משהו שהוא חיובי, שיש לו השפעה חיובית, ויכולת חדשה כלשהי.
לגמרי.
אז עכשיו יש כל מיני מיתוסים על פסיכולוגיה חיובית שאספתי ככה מהאינטרנט, והייתי שמחה אולי לשאול אותך, לעבור עליהם אחד אחד ולראות באמת האם הם נכונים או לא נכונים או מה קורה שם. אז המיתוס הראשון זה שפסיכולוגיה חיובית מלמדת אנשים איך להיות מאושרים.
אז זה כמעט נכון. זה איך להיות מאושרים יותר. אוקיי? כי אושר הוא דבר מורכב. הרבה מאוד אנשים ניסו להגדיר אושר בהרבה דרכים, דרך משמעות, דרך הבחנה בין אושר הדוני לבין אושר הדמוני, שנותן פרספקטיבה אחרת לגמרי לעומק של האושר שמתייחסים אליו. אבל פסיכולוגיה חיובית יכולה לעזור לאנשים לשפר את הרווחה הנפשית שלהם ואת התפקוד שלהם, וכך הם יהיו יותר מאושרים.
אז יותר מאושרים ולא רק מאושרים.
נכון מאוד, כי אין דבר כזה רק מאושרים.
זהו, הלוואי.
למי שקצת מכיר את העולם מסביבנו.
טוב, המיתוס השני זה שפסיכולוגיה חיובית היא חשיבה חיובית.
אז יש איזה משהו של להסתכל על העולם בעין טובה. אוקיי? חשיבה חיובית, אולי זה נשמע ככה קלישאתי, אבל יש אנשים שהפרספקטיבה שלהם על העולם אומרת, מה אפשר לשפר? איך אפשר לעשות יותר טוב? איך אפשר ליהנות פה יותר? איך אפשר להפיק פה יותר? וזאת חשיבה חיובית, וחשיבה חיובית זאת, זאת שמקדמת את העולם. האנשים שממציאים דברים, שאחר כך משנים את חיינו לטובה, הם אנשים שאומרים, וואי, יש פה מחלה, בוא נרפא אותה. יש פה קושי, בוא נמציא לו פתרון.
זה אנשים נורא אופטימיים.
נכון, כי הם מאמינים שיש, שאפשר למצוא פתרון, שאפשר לשפר. ואלה סוג האנשים שאחד כדאי להיות בחברתם, שתיים כדאי להיות הם, okay? כי הם האנשים שדבר ראשון משפרים את עצמם, ואז את עולמנו. אז אני מוכנה להגיד שבצורה הזאת, פסיכולוגיה חיובית היא חשיבה חיובית. כי היא מעודדת אנשים לחשוב בצורה קונסטרוקטיבית שעושה שיפור מתמיד.
ואיך אפשר להפוך לבן אדם כזה?
דבר ראשון, צריך להאמין שאפשר. צריך להאמין שאפשר להשתנות. כי שינוי הוא מאוד מאוד קשה. שינוי הוא משהו שאנחנו לא, והוא נורא מפחיד. וגם הדרך לשינוי משמעותי רצופה בכישלונות ואכזבות. אז דבר ראשון, להאמין שאם אני אתאמץ ואתמיד, יהיה שינוי. זה דבר ראשון. דבר שני, אין לנו זמן לדבר על חשיבה מתפתחת, כי זה פודקאסט שלם בעצמו, אבל חשיבה מתפתחת או תודעת צמיחה, growth mindset, זאת גישה שמדגישה את האזור של המאמץ. שכאשר אנחנו מתאמצים ולומדים, כפי שאמרת קודם, המוח שלנו משתנה, ואנחנו מתפתחים. אז ללמוד איזה כלים מהעולם הזה יכולים להתאים לנו, וליישם אותם. ואז כשאנחנו מיישמים כלי בסיסי, ליישם עוד דרגה, ולהשתפר בה. וכך אפשר, באופן הדרגתי, להפוך להיות משהו יותר טוב.
מדהים. טוב, המיתוס השלישי זה שפסיכולוגיה חיובית מתעלמת מרגשות שליליים.
להפך.
הפוך, כן.
להפך.
הפוך.
לאקס, מה שנקרא. פסיכולוגיה חיובית בעצם מכירה בנוכחותם המאוד משמעותית של רגשות שליליים, אבל מדגישה את היכולת לנהל אותם. להגיד, אני חווה רגש
שלי. לנהל זה חשוב.
נכון, סיכמנו את זה קודם. כי כשאני מנהלת את הרגשות שלי, אז בעצם אני יכולה לנהל גם את ההתנהגות שלי, כשאני חווה רגש מסוים, וגם כשאני בדרגה יותר גבוהה, לנהל את הרגש עצמו. כאשר מגיעה נקודת היציאה המשמעותית ממנו. אז אם מישהו עכשיו חתך אותי בכביש, והדבר שהכי הייתי רוצה, זה לעשות משהו אלים שאני לא אפרט כרגע, אז הדבר הראשון שאני צריכה לנהל זה את ההתנהגות שלי, כדי שאני לא אעשה משהו אלים. ואז אני צריכה לנהל את הכעס שלי, להגיד, וואי, אשתו בטח יולדת, בגלל זה הוא נוהג ככה. סתם דוגמה.
הלוואי שזה כל מי שהיה עצבני על הכבישים, שאשתו הייתה יולדת.
נכון, היו לנו הרבה יותר ילדים.
אבל כן נותנים מקום לרגשות השליליים.
בוודאי.
באיזשהו אופן.
חייבים לתת מקום לרגשות השליליים, כי זה מה שעושה אותנו בני אדם. בני אדם חווים טווח של רגשות. ואם אנחנו לא נותנים מקום לרגשות השליליים ולא חווים אותם, אנחנו לא נחווה במלוא עוצמתם את הרגשות החיוביים. ולכן צריך, בוא נגיד ככה, יש דברים שבתקופות מסוימות צריך להדחיק. כשחווים את הזוועות של 7 באוקטובר, אי אפשר לתפקד כשהזוועות האלה מתרוצצות לך בראש. אבל הרגש שנוצר בעקבותיהם הוא רגש מאוד לגיטימי, שצריך להכיר בו וצריך לקבל אותו וצריך לעבד אותו, ואז להמשיך לרגש אחר. וכשאנחנו מרשים לעצמנו לחוות את כל הרגשות, אז אנחנו גם באמת שמחים אחרי שהיינו באמת עצובים.
אז איך את זה אנחנו עושים, כדי באמת גם לקבל את הרגשות השליליים ולאבד אותם, וגם לא להתפרץ על אנשים בכביש, או להוציא את זה במקום כזה?
אז אני על זה מאוד מאוד בקצרה, אבל באופן עקרוני, זה שאני מכירה ברעיון שרגש מסוים לא מחייב התנהגות מסוימת, אני יכולה מאוד מאוד לכעוס, ואני יכולה לבחור איך להביע את הכעס, זה גילוי מאוד משמעותי. זה גילוי מאוד משמעותי, גם כשמלמדים את זה ילדים, אתה נורא נורא כועס עליו, אתה לא חייב להקוט אותו. אתה יכול להגיד לו משהו. אתה יכול להגיד משהו למישהו אחר. אז בעצם דבר ראשון, ההפרדה בין רגש להתנהגות, היא אזור מאוד משמעותי. עכשיו, לחוות את הרגש, זה לא קל בכלל. יש אנשים, נגיד כמוני, לפחות יש לי מודעות עצמית, שאני רואה מישהו עצוב, כל מה שאני רוצה, הוא לעזור לו להפסיק להיות עצוב. ולפעמים זה לא הדבר הנכון. לפעמים מישהו הוא פשוט עכשיו עצוב. וזה הרגש שלו. ואני יכולה להיות איתו, להיות אמפתית אליו, אוקיי? שירגיש שאיכפת לי ממנו, ולא לשנות לו את הרגש. וזה בסדר גמור.
זהו, בדרך כלל שאנשים עצובים ומנסים לתת להם טיפים לפתרון, זה, כאילו זה לא עוזר, זה לא משפיע עליהם, זה לא עוזר להם לשנות באמת את העצב, ובאמת יכול להיות שהם רק רוצים איזשהו מקום רגע לפרוק את, את התחושות שלהם.
אז יש מקומות שאנשים רק רוצים מקום לפרוק את התחושות שלהם. אגב, יש גם מקומות שאנחנו כן רוצים להסיט את תשומת הלב של מישהו מהרגע שלו כדי שיחווה משהו אחר. אחרי שאדם חווה רגש מסוים, אם אני יכולה להציע לו אלטרנטיבה רגשית, אז היא גם טובה. היא גם טובה, כי היא עוזרת לאנשים לעבור ממצב למצב. היא יכולה לעזור להם להתמודד יותר טוב. אז באמת, הקבלה של הרגש, ההפרדה שלו מההתנהגות, ואז העיבוד של הרגש. עיבוד של רגש, כמו שהצעת קודם, שאנשים רק רוצים לפרוק, לתת לאנשים לחלוק את הרגש שלהם. לספר לך מה קרה להם ואיך הם מרגישים ומה עובר עליהם. ותוך כדי זה הרגש שלהם מעובד, ואז הוא פחות כואב להם. Okay? אם אין לאנשים עם מי לדבר, הם יכולים לכתוב. אם יש לי משהו שאני לא רוצה להטיל על מישהו אחר, או שאין אדם מתאים לדבר איתו, אני יכולה לקחת דף, הדף סובל הכל, פשוט לכתוב החוצה את כל מה שאני מרגישה וכל מה שקרה. זה נותן תחושה משמעותית של הקלה. אפשר גם להקליט אגב. אז יש הרבה מאוד דרכים לפרוק רגש, כדי שאנחנו נאבד אותו ונוכל לשים אותו במגירה שלו, ואולי לחוות משהו אחר.
ליצוק לקרית גם אולי, כשאנשים עושים מעצבים.
אפשר ליצוק לקרית לגמרי, אפשר ליצוק באוטו, יש הרבה מקומות ליצוק בהם. אפשר ליצוק בים.
בים זה טוב.
כן, כן.
טוב, המיתוס הרביעי זה שפסיכולוגיה חיובית היא לא תחום שמבוסס מחקר.
אבל זה הפוך.
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 ברור שהפוך, ברור.
ברור שהפוך, פה זה אוניברסיטה. פסיכולוגיה חיובית, באמת, החלק הראשון של מרטין זלימן, שציינתי אותו קודם, אני יכול אפילו לא ציינתי את שמו, היה פרופסור לפסיכולוגיה שעסק דבר ראשון במחקר של ההשפעה של הכלים של הפסיכולוגיה החיובית. ואני חושבת שאחד הדברים המרשימים הוא הבדיקה של השפעת כלי הפסיכולוגיה החיובית כאשר משתמשים בהם. וזה פשוט מקסים לראות כמה הרווחה הנפשית של האנשים משתפרת, וגם הביצועים שלהם משתפרים, כאשר הם משתמשים בכלי הפסיכולוגיה החיובית, כי באמת, הפסיכולוגיה החיובית לוקחת כלים מהאקדמיה, מתרגמת אותם לעולם האמיתי, מיישמת אותם שם, ואז בוחנת את ההשפעה שלהם. אז מה יותר מחקר מזה?
לחד משמעית, אבל באמת יש עכשיו המון, המון מחקר על פסיכולוגיה חיובית, זה משהו שהוא, כאילו, עם השנים עוד ועוד מתפתח בעיקרון.
נכון, כי בעצם אנחנו כבר, לדעתי, בגל השלישי של הפסיכולוגיה החיובית, כל הזמן אנחנו מטפסים על הכתפיים של הדור הקודם ומביאים עוד רעיונות ועוד פתרונות ועוד יישומים, משתמשים בהם וחוקרים אותם.
מעולה.
מסכימה.
כן, מסכימה לגמרי. זה רק מיתוסים, זה לא מה שאני חושבת.
לא, מעולה, זה לגמרי, ככה אנחנו מפריחות אותם בזה אחר
זה. אחד משמעית.
את שיכולה להביא אולי גם איזה מיתוס נכון, זה גם אפשרות.
המיתוס האחרון, האמת, זה הפסיכולוגיה החיובית מתנגדת לפסיכולוגיה הקלאסית.
לא, זה גם לא נכון.
הראשון היה קצת נכון.
קצת, נכון. נכון, הוא היה כמעט נכון.
הוא היה כמעט נכון.
נכון. פסיכולוגיה חיובית לא מתנגדת לפסיכולוגיה הקלאסית, כי הן אחיות. בסוף אמרתי, היא האחות הקטנה. אז האחות הגדולה פשוט עוסקת בניסיון לתת לאנשים כלים להתמודד עם מצוקות נפשיות משמעותיות. הפסיכולוגיה החיובית אומרת, בוא, המצוקות האלה קיימות, וגם להן אפשר לעזור, אבל בוא נתמקד בגורמי צמיחה וסגסוג. בוא נתמקד בגורמי חוסן. ובעצם אני חושבת שהפסיכולוגיה הקלאסית והפסיכולוגיה החיובית יחד, יכולות לתת מענה ומזור ליותר אנשים.
אז באמת, אולי שאלה אחרונה, ומה שדעתך גם שלך וגם של המרכז, מה התוכניות לעתיד? לאן זה יכול להתפתח מכאן?
פסיכולוגיה חיובית?
פסיכולוגיה חיובית והתוכניות גם של המרכז ושלך. סקרנים.
אז מעבר לזה שכשאני גדולה אני דן לגרם סנטר וגם אני אהיה סופרת, וגם יש לי תוכניות לעתיד, המרכז שלנו שאיפתו היא כל הזמן למצוא דרכים חדשות ואפקטיביות לתת את הכלים לאנשים שזקוקים להם. לצערי הרב, בארץ יש הרבה מאוד אנשים שעכשיו זקוקים לעזרה בהרבה דרכים. ואנחנו כל הזמן מחפשות דרכים להגיע לאנשים האלה ולתת להם כלים, ואני חושבת שאנחנו מתקדמות בעניין. היכולת לתת לאנשים תקווה בימים קשים, אני חושבת, היא הדבר הכי משמעותי שאפשר לעשות. כי ברגע שלאנשים יש תקווה ומשמעות לעתיד יותר טוב, אז הדרך ליישם את הרעיונות האלה ולהגיע לעתיד יותר טוב, אותה כבר אפשר לבחור. אז אם הייתי צריכה ככה לחשוב מה הייתי רוצה שנעשה כמה שיותר, או לתת לאנשים כמה שיותר תקווה לעתיד יותר טוב וכלים כדי להגיע אליה.
איך הם יכולים להירשם לקורסים הפתוחים אצלכם במרכז?
אז ראשית, לציבור הרחב, באתר האינטרנט שלנו, של מיטיב.
אני אוסיף קישור.
תודה רבה. אז אפשר למצוא את הקורסים שלנו ולהירשם אליהם. ובנוסף להם, באמת יש לנו הרבה מאוד פעילות בהרבה מאוד מקומות בארץ, שאנשים יכולים להצטרף אליהם. יש לנו פרויקטים קהילתיים בנהריה, באפולה, בראש העין, בבת ים, ויהיו לנו עוד בשנה הבאה. יש לנו עבודה בדרום, אני מאוד מקווה שנגיע גם לעבודה בצפון. וכל מי שרוצה פשוט יכול לפנות ונראה מה אפשר לעזור.
מדהים, באמת, עבודה סופר חשובה בתקופה הזאת ובכלל. אז תודה רבה רבה, עידית.
תודה רבה שהזמנת
ממש,
אותי.
ממש מעניין ובאמת כיף לקחת את הכלים האלה, ואני עכשיו אנסה אותם ואני אעדכן איך הדברים משתפרים. ותודה רבה רבה לכם המאזינים שלנו שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ובאתר כל האוניברסיטה. ושוב, תודה רבה. שיהיה המשך שבוע מעולה.
גם לך.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.